נתקדם הלאה. המהר"ל ממשיך שם את הבירור קצת עם חוזר לוויכוח שהיה לו עם אותו איש מפולין, אם אתם זוכרים. כן, איש אחד שהיה בארץ פולין והוא חלק עליו, והמהר"ל עונה לו בתקיפות. אז פחות או יותר ביררנו את עיקרי הדברים. עכשיו אנחנו נגיע לפירוש המשנה הזאת, רש למד וו. הוא פירוש המשנה הזאת, רש למד וו. מה שהוצרכו חכמים לומר. או, מה המשנה, ידידי, אתה צודק. אז למי שלא היה בהתחלה, במשנה הזאת מדברים על 10 דברים שנבראו בערב שבת מן השמשות. ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר. והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף הם מזיקין, גבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה. מצאתם? רש למד וו. הוא פירוש המשנה הזאת. מה שהוצרכו חכמים לומר, כי יש דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, מה המהר"ל רוצה לברר? מדוע דווקא בזמן הזה, ערב שבת בין השמשות, ומדוע דווקא הדברים האלו? כן, ברור שדברים האלו, אם כן, יש בהם תכונה מיוחדת. עד עכשיו ניסו להסביר שזה דברים שהם ניסיים. המהר"ל רוצה לתת את הפירוש משלו. אז קודם כל, הסבר, הערב, הזמן הזה של ערב שבת בין השמשות. דבר זה, הזמן של ערב שבת בין השמשות, הוא הגורם. וזה מפני, כי שער בין השמשות, שהוא לא יום ולא לילה. כידוע, בין השמשות זהו זמן שהוא ספק. ספק יום, ספק לילה. לילה.
ספק קודש, ספק חול.
אז בערב שבת זה ספק חול, ספק קודש, נכון? ספק יום, ספק לילה, לכן אנחנו נוהגים בו כבר כל איסורי שבת. ספק חול, ספק קודש. אז אומר המהר"ל, וזה מפני כי שער בין השמשות שהוא לא יום ולא לילה, ממה נפשך? אם הוא יום, הרי הוא זמן של ששת ימי בראשית, ואם הוא לילה, גם כן הוא זמן של ששת ימי המעשה, ואין כאן חידוש. כלומר, מה?
כן, במילא זה זמן קיים, זה שבני אדם לא ברור להם, אבל המציאות היא קיים. זה מה שהוא רוצה לומר.
הוא רוצה קודם כל לדבר באופן כללי זמן של בין השמשות. אמרנו שספק יום, ספק לילה. נכון? זה מה שהוא הסביר. מהו זמן של בין השמשות? עכשיו, אם אנחנו מדברים על ערב שבת, ששת ימי המעשה, מסתיימים מתי? ערב שבת. כלומר, היום השישי זה היום האחרון של הבריאה. ששת ימי המעשה, ואחר כך שבת ואין נפש. זה היום השביעי שבא להשלים את מלאכת הבורא. אז אומר המהר"ל ככה, ממה נפשך? אם הוא יום, אם אנחנו אומרים שבין השמשות של יום של ערב שבת הוא יום, ממה נפשך? אם הוא יום, הרי הוא זמן של ששת ימי בראשית, ואם הוא לילה, גם כן הוא זמן של ששת ימי המעשה, ואין כאן חידוש. אבל בערב שבת, בין השמשות, מצד שהוא בין השמשות של קדושה, הוא יותר במדרגה משאר ימי הטבע שאינם כל כך במדרגה. כלומר, בדרך כלל, אם אתה מדבר על בין השמשות רגיל, נכון ספק יום, ספק לילה, אבל זה עדיין חול. זה לא משנה. אבל אם אתה מדבר על ערב שבת בין השמשות, הוא מקבל מעמד מיוחד. למה הוא מקבל מעמד מיוחד? כי זה ספק חול וספק וח קודש. כלומר, בין השמשות זה זמן של ערב שבת, זה זמן מאוד מיוחד. זה לא משאיר אותך רק בספק שהוא יום או ספק לילה. אם אתה בין השמשות של היום, נגיד, אז אולי זה יום שני, אולי זה יום שלישי. דבר על בין השמשות של היום. אולי זה יום שני, אולי זה יום שלישי. אבל גם תגיד שזה יום שלישי, זה עדיין חול. אבל אם אתה מדבר על בין השמשות של ערב שבת, זה לא רק אולי זה יום שישי, אולי זה יום, אולי זה לילה. לא, זה זמן מיוחד שיש לו מצד אחד נגיעה עדיין לחול, כי ספק יום, אבל יש לו כבר נגיעה לקודש, כי זה ספק לילה. אז יש בו כבר, בזמן הזה של ערב שבת, יש לך כבר נגיעה בקודש. ואי אפשר לומר שלא יהיה נברא בו דבר שהרי אינו שבת גמור. עכשיו, המהר"ל מעמיק. כיוון שאנחנו נמצאים בזמן שהוא ספק יום, אז בעצם צריך לומר שימי המעשה עדיין לא הסתיימו. לכן יש בו גדר של בריאה. כל ששת ימי המעשה נועדו לבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים. אז כיוון שזה עדיין ספק יום, עדיין המהות של לברוא את העולם עדיין קיימת. המהות הזאת עדיין קיימת. יש כאן גדר של דבר שעדיין צריך להיברא. למה? כי ספק יום. אז כיוון שספק יום יש בו תוכן של ששת ימי המעשה. אז צריך לברוא.
אם כך, צריך להיות איפה, לא יודע אם להלכה, אבל אם כך, אז יש אולי דברים מסוימים שיהיה לנו לבני אדם. מותר לעשות בזמן הזה שבשבת אסור לעשות? זה בדיעבד,
לא יודע, אפילו נכון לתביסה. נו, מה באמת המשנה בבמה מדליקין אומרת? מה? יפה. דברים שהם רק איסור דרבנן ויש בהם מצווה עדיין עושים. נכון? בבין השמשות. ספק יום, ספק לילה. אבל רש"י, אגב, על פרשת ויחולו, שואל שאלה גדולה. הוא נותן שתי תשובות. כתוב, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. לפי הביטוי הראשון, ויחל אלוקים ביום השביעי. זאת אומרת שעדיין ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא עדיין היה עסוק במלאכתו. ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מצד שני, ההמשך אומר, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת שיום השביעי כבר לא הייתה מלאכה מצד הבורא. כן, ויחל, הקדוש ברוך הוא, מה זה ויחל? ישלים, ויחל, מלשון ויחולו. זאת אומרת, קילה. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא קילה את מלאכתו? ביום השביעי. מצד שני כתוב וישבות, אז לכאורה יש בזה סתירה. רש"י נותן שני תירוצים. תירוץ הראשון, תירוץ הראשון, שאצל הקדוש ברוך הוא אין ספק. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי נגמר היום ומתי מתחיל הלילה. אז בעינינו נראה שזה היה ביום השביעי. אבל מצד הבורא זה היה ברוך שזה עדיין היה ביום שישי. כלומר, בעינינו הספק קיים, מצידנו הספק קיים, אבל לא מצד הבורא. אז בעינינו ויחל אלוקים ביום השביעי. מצד האמת וישבות ביום השביעי. מכיוון שזה מצב שבעינינו ספק, לכן אנחנו חייבים לנהוג בבין השמשות כאילו שזה כבר שבת. זה התירוץ הראשון. כן.
למה יש לנו ספק?
מכיוון שהשאלה הגדולה היא מה מגדיר יום ומה מגדיר לילה. זאת השאלה. האם כשהשמש שקעה, מה שאנחנו קוראים זמן שקיעה, מבחינתנו הסתיים היום, כי היום התחיל בזריחת החמה. ככה גם עבודת בית המקדש הייתה עם זריחת החמה. אז אם היום מתחיל עם הזריחה, אז סוף היום עם השקיעה. או שמה נאמר שהלילה הוא דווקא לא שקיעה, אלא חושך שבו נראים הכוכבים. ואז זה לא תחילת השקיעה, אלא זה סוף השקיעה. וכשבא סוף השקיעה, אז זה באמת זמן של חושך גמור. אז יש לך מצב ביניים כזה. זה מצד אחד, עם השקיעה, מבחינתך, השמש כבר לא מאירה, אני יכול להגדיר את זה כבר כסוף יום. מצד שני, יכול להגיד, נכון שהשמש שקע, אבל אני עדיין לא רואה חושך. השמיים לא חשוכים. עדיין יש אור כאן. ואם כיוון שיש עדיין אור, זה עדיין לא לילה. אז אנחנו נמצאים במצב ביניים כזה, שמצד אחד היום נגמר, ומצד שני הלילה לא התחיל. זמן מעניין כזה. שזמן נגמר, לילה לא התחיל. מכל מקום, אומר המהר"ל, זה זמן מאוד מיוחד, הזמן הזה של בין השמשות של ערב שבת. למה? כי מצד שעדיין זה יום, אז אי אפשר לומר שלא יהיה נברא דבר בו, שהרי אינו שבת גמור. ואי אפשר שיהיה נברא בו, כמו שנברא בששת ימי בראשית, שהרי אינו ימי חול, גם כן. כלומר, אני נמצא במצב כזה, שמצד אחד, עוד לא באתי לשבת. ספק לילה. אז אם עוד לא באתי לשבת, אז עדיין שייך לומר, ויחל אלוקים את מלאכתו, כי אנחנו עדיין בימי המעשה. מצד שני, מכיוון שאולי זה כבר שבת, יש פה כבר קדושה, אז אולי לא שייך לברוא. או אומר המהר"ל, בטח לא שייך לברוא טיב של דברים כמו שנבראו בששת ימי המעשה. אז אני צריך למצוא בריאה מיוחדת כזאת. אני צריך למצוא נבראים מיוחדים שנמצאים מתאימים להגדרה, שמצד אחד הם יקראו נבראים, כלומר יש פה חידוש של בריאה, ומצד שני הם לא יהיו דומים לנבראים שנבראו כשברוך שזה היה ששת ימי המעשה. לפיכך, רק נסיים את המשפט, נבראו בערב שבת בין השמשות דברים שהם למעלה מן הטבע ואינם טבעיים כמו שנבראו בששת ימי המעשה, שכל אלו דברים שמוזכרים במשנה אינם טבעיים. אז מה בעצם מתחדש בזמן הזה? סוג מיוחד של נבראים. מצד אחד עדיין אין שביתה גמורה של מעשה הבריאה, כי אנחנו עדיין לא השלמנו את ששת ימי המעשה, אז אנחנו עדיין בתהליך של בריאה. מצד שני, הנבראים האלה לא יכולים להיות כבר במדרגה של הנבראים שנבראו בעולם הטבע. עולם הטבע זה ששת ימי המעשה. אז מה נברא באותו זמן מיוחד מאוד, שהוא זמן של ערב שבת בין השמשות, שאגב אנחנו מקבלים היום הגדרה שכשאנחנו נכנסים לאותו זמן, נכנסים לזמן מאוד מיוחד, אנחנו בעצם נחשף לנבראים שהם מתאימים למדרגה של גם חול וגם קודש. יש בנבראים האלה ממד שהוא גם חול וגם קודש.
מי שנולד בערב שבת בין השמשות,
איך
עושים לו ברית?
ביום ראשון.
כן. הוא נולד בשבת.
כי אם באמת הוא נולד, אם אנחנו אומרים שבין השמשות זה עדיין יום שישי, כן? אם אני אומר שהוא נולד וזה עדיין יום שישי, אז בעצם היה צריך לעשות לו לא את הברית מתי?
ביום שישי.
אם אני אומר שבין השמשות של ערב שבת זה יום שישי, אז אני צריך לעשות לו את הברית ביום שישי. אבל אולי זה לילה. ובעצם הוא לא נולד ביום שישי, הוא נולד ביום שבת. אז מתי צריכים לעשות לו ברית?
ביום שבת.
עכשיו, אנחנו בטח לא נעשה לו ביום שישי, למה? כי אולי הוא לא נולד ביום שישי, ואז אני, אם אני אמול אותו ביום שישי, אני מל אותו ביום השביעי ללידתו, שאסור להקדים את הברית מילה ליום שביעי ללידתו. אני לא יכול למול אותו ביום שבת, תגיד, לא נורא. אז אם אתה לא תמול אותו ביום שישי, כי אולי זה יום השביעי ללידתו, אז תמול אותו ביום שבת, ממה נפשך? ממה נפשך? כי אם הוא נולד ביום שישי, בשבת זה בטח כבר אחרי, אז אין מה לדאוג. ואולי באמת הוא נולד ביום שבת, אז תמול אותו ביום שבת. יש בעיה שאי אפשר למול אותו ביום שבת, למה? כי לא מחללים שבת על צד הספק, אלא מתי מחללים שבת כדי למול? רק על צד הוודאי. אז ביום שישי אי אפשר למול אותו, ביום שבת אי אפשר למול אותו, נמצא שאנחנו צריכים למול אותו ביום ראשון. כן, אשר. שהם שייכים למדרגה שהיא למעלה ממדרגת הטבע. ששת ימי המעשה זה המדרגה הטבעית. זה מה שאנחנו מכירים, חוקי הטבע הרגילים. זה מתאים לששת ימי המעשה. אבל כיוון שהזמן של ערב שבת בין השמשות הוא כבר לא זמן של חול גמור, אז צריך להתקדם בעוד מדרגה. אגב, בתירוץ השני שרש"י נותן על הקושיה שהקשתי קודם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי, רש"י אומר שאכן הייתה בריאה גם ביום שבת. ומה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ביום, בברא ביום השבת?
שביתה.
המנוחה. ככה הוא אומר. שהוא ברא את המנוחה. לכאורה, זה, לכאורה, מה?
פירוש של החומש.
לכאורה דבר מאוד תמוה, כי מה יש לברוא מנוחה? הרי לכאורה מנוחה זה בדיוק ההפך מבריאה. זה להימנע מדבר. אז זה לא נכון. להימנע מדבר זה לא נקרא מנוחה. מנוחה זה התאמה, הרמוניה. כשהכל נמצא בהרמוניה, כל העם יבוא על מקומו בשלום. כשכל אדם וכל נברא תופס בדיוק את מקומו, אז יש מנוחה. מנוחה הכוונה שכל אחד תפס בדיוק את המקום הראוי והמתאים לו. אז זה נקרא מנוחה. מנוחה זה לא לעשות כלום. זה לא נכון. יש אנשים שלא עושים שום דבר, שוכבים כל היום ומתים מעייפות. ויש לעומת זה אנשים שכל היום עסוקים במלאכתם, אם הם עושים בדיוק מה שמתאים להם, הם מרגישים שהם במנוחה. הם מרגישים בהתאמה עם העולם. אז יוצא שלפי זה יש שלוש דרגות בנבראים. הדרגה הראשונה היא הדרגה הטבעית. מה שנברא בששת ימי המעשה. לכן, לכן זה נקרא ימי המעשה. זמן לעשייה. עשייה, עולם המעשה זה העולם הטבעי. זה העולם שאנחנו נמצאים בו. אשר ברא אלוהים לעשות. דרגה שנייה בנבראים, שהם כבר למעלה מהמדרגה הטבעית. הם עדיין נבראים, אבל הם שייכים כבר למציאות שהיא לא משועבדת רק לחוקי הטבע. ולכן, מה הרשימה של הדברים שנבראו כאן במשנה הזאת? כמובן דברים ניסיים. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. כל הדברים המפליאים האלה, שאומנם זה בריאה, פתחה הארץ את פיה ובלה את קורח ואת עדתו. פה משהו התחדש בעולם, אבל הוא לא התחדש לפי החוקים הטבעיים. מה אמרנו? לפי מה הדברים האלה מתחדשים? לא לפי החוקים הטבעיים, אלא לפי החוקים המוסריים. יש הנהגת העולם שהיא הנהגה טבעית, שיש חוקים שפועלים, ואין הבדל בין הרשעים לבין הצדיקים. אין הבדל. אם יש חור ובור ואדם לא שם לב, הוא ייפול בין שהוא צדיק, בין שהוא רשע. אבל יש הנהגה נוספת לעולם, והיא הנהגה שמכוונת לפי הצדק, היושר, האמת. ואתה רואה דברים שהם כבר לא טבעיים. מי שחטא במחלוקת קורח ועדתו, נבלע באדמה. מי שלא חטא, לא נבלע. זאת אומרת, יש כאן הבחנה. חוקים בעולם שמבחינים בין טוב לרע, בין רשע לצדיק, בין אמת לבין שקר, זה כבר מדרגה אחרת, זה כבר מדרגה של קודש. זה לא רק מדרגה של חול. החול לא מבדיל. החול לא מבדיל. החוק, החוקים הטבעיים הם עיוורים. זה חוקים עיוורים. אין להם הבחנה. כשאתה רואה בחוקים הבחנה שהיא החוקים סלקטיביים והם פועלים אחרת עם אנשים, עם הצדיקים והרשעים, אתה יודע שאתה כבר נוגע במדרגה של קודש. כי הקודש הוא מבחין.
הדברים האלה הם נבראו עוד לפני שנברא העולם. עוד לפני שקורח עשה מחלוקת, הוחלט שפי הארץ תיפטר ותבלע אותו בזמן...
זה מה שלמדנו, מה שאתה אומר יוסף, זה מה שלמדנו בשיטת הרמב״ם. ככה הרמב״ם רוצה להסביר את המשנה הזאת, ככה הוא רוצה להסביר את המשנה הזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא כבר הניח בטבע, בטבע העולם הוא הניח גם את האפשרות של נס. אבל המהר"ל לא מקבל את השיטה הזאת. כן. כן.
מושיק.
לא שומע.
הסתבכתי מאוד הרב עם המושג של בעיה של
משהו. למה?
אם זה בעיה של הגדרה, אז קודם כל, אם יש עדיין אור, זאת אומרת, אם יש מצב שיש פחות אור, אז ודאי זה לילה.
משם,
ודאי הלילה מתחיל.
לא, מי אמר? אולי הלילה מתחיל אולי הלילה מתחיל מזה שהשמש כבר לא מאירה את הארץ. זאת שאלה רצינית.
אבל יש שאלה שאפילו מאירה פחות, אחרת לא רואים את הכוכבים. למה רואים את הכוכבים? כי יש פחות אור.
יש פחות אור.
אתם בולטים.
כן. השאלה... מה משמעותי מבחינת הגדרת היום והלילה? האם אני יכול לומר, כל פעם שאני לא רואה שמש, אני לא נמצא ביום. למה? כי מה שמגדיר הגדרה מדויקת זמן של יום, זה שהשמש נראית. אם לא נראית השמש, למרות שאתה צודק, באופן אסטרונומי, ברור שקרני השמש עדיין מאירים בזווית אחרת, אחרת לא הייתי רואה שום דבר, הייתי בלילה גמור. אבל יכול להיות שמבחינה הלכתית, הגדרת יום זה כל עוד, כל עוד השמש נראית. זה אגב מחלוקת בין הפוסקים. איך להגדיר שעה זמנית? אתם יודעים שבחינה הלכתית, מה שקובע את הזמנים זה שעה זמנית. מה זה שעה זמנית? לוקחים זמן של אור, בחורף הוא קצר, בקיץ הוא ארוך, ומחלקים אותו ל-12, ואז מקבלים שעה זמנית. למה היא נקראת זמנית? כי היא משתנה לפי אורך זמן אור. אם בחורף הזמן אור הוא קצר, אז אני מקבל שעה שהיא בערך 50 דקות. ולעומת זה, בקיץ, אני יכול לקבל שעה שיכולה להגיע לשעה ו10 דקות. עכשיו, יש מחלוקת. מהו הזמן שצריך לקחת ולחלקו ל-12? האם הזמן שצריכים לקחת זה מיעלות השחר עד צאת הכוכבים? וזה זמן אור. מיעלות השחר עד צאת הכוכבים? או האם הזמן שצריכים לקחת זה מזריחת החמה עד שקיעת החמה. וזה משנה כמובן, הגדרת השעה הזמנית. אתם מבינים שזה משנה זמן הגדרת השעה הזמנית. זאת אומרת, זה לא דבר כל כך פשוט הדבר הזה.
זה בין הגרלה
לבין השולחן ערוך סובר ששעה זמנית צריך למדוד אותה בזמן שבין עלות השחר לצאת הכוכבים. כן.
רציתי לשאול בהמשך. אם זה בעיה של הגדרה האנושית, אז למה זמן הקניין של הקדוש ברוך הוא?
יפה. מצוין. עכשיו, זו. אתה אומר, רק רגע. אם אנחנו לא יודעים אם זה יום או לילה, אנחנו לא יודעים. אבל מה זה מחייב את הקדוש ברוך הוא? אז. חס ושלום, כן, כאילו מחייב את הקדוש ברוך הוא לברון נבראים מסוג אחר. שתי תשובות בדבר. א', ייתכן שהקדוש ברוך הוא באמת ברא שלושה זמנים. הוא ברא יום, הוא ברא לילה, והוא ברא זמן שהוא לא יום ולא לילה. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא ישאיר את הדברים בספק, אומר, נו, למה לא השארת לנו הגדרה ברורה? לא, זה בסדר. ככה בראתי. יש מחלוקת, כמה זמן נמשך בין השמשות. מהו אורכו של זמן בין השמשות? אתם יודעים מה שיטת רבי יוסי? שיטת רבי יוסי כערף עין. כמה זמן לוקח? מצמוץ עין? אומר בין השמשות, אומר רבי יוסי זמן בין השמשות כערף עין. זאת אומרת, בקיצור, אין לו הגדרה. זהו, כבר נגמר. זאת אומרת, אתה יוצא מן היום, אתה כבר נכנס ללילה. יש מי שרוצה להגיד, זמן הליכת מיל. יש בזה הרבה, זה בירורים מאוד גדולים. אבל זה לא, אז התשובה הראשונה למה שאתה שואל, זה באמת הקדוש ברוך הוא ככה ברא את עולמו. לא כל ספק שהוא רק מצידנו. זה לא ככה. יכול להיות שבמציאות יש גם דברים שהגדרתם היא נוגעת לשני עולמות. יכול להיות.
זה גם תלוי במקום הגיאוגרפי, לא?
מה?
בארץ ישראל.
ברור, נכון. צודק. אתה מאוד צודק. ברור שהגדרת בין השמשות בארץ ישראל, שזה הזמן הממוזג, כמו שמסביר הכוזרי, הזמן הוא שלא נמשך חטא מאשר באירופה, שזמן בין השמשות הוא הרבה יותר ארוך. מה שואלים אותנו אחר צהריים? מצוינים לרב היקר, טרם הבנתי. מדוע דווקא פי האתון ביום הנעל? מה המיוחד בפי האתון שהיא קודש? תמוע בתודה. התשובה היא, כמובן המהר"ל הולך לפרץ על כל אחד מן הנבראים האלה. כן, הבנתם את השאלה?
כן.
במה זה נוגע?
זה נראה ברור, אבל האתון זה חומר, וכשהוא מדבר זה רוח.
או, יפה, ולאיזו מטרה באמת פתאום האתון מדבר אל בלעם, כדי לברר לו מה? כדי לברר שמה שהוא הולך לעשות, שזה נגד רצון הבורא. פתאום הטבע מדבר אליך. כשפתאום יש חשיפה, מה קורה? או מבחינתו בלעם, מה זה החמור? מה זה האתון? רק חומר, משרת. ככה הוא מכנה אותה. מה קרה? את משרתת אותי. תמשיכי לשרת אותי לפי רצוני. אבל יש רגעים בעולם שהטבע אומר לאדם, אתה לא נוהג נכון. זה לא רצון הבורא. לכן חכמים מצאו על זה דרש. למה יקיטני זה שלוש רגלים? מעניין, פי האתון פתאום מדבר. האתון מדבר על רגלים. רמז האתון לבלעם, אתה הולך לקלל אומה שעולה שלוש פעמים בשנה לבית המקדש בשלושת הרגלים, אתה לא מתבייש? זה עם שאתה רוצה לפגוע בו? העם שעולה לירושלים ולבית המקדש, בזה אתה מבקש לפגוע? אז אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים מבחינתנו הטבע זה דבר כזה שהוא בא רק לשרת אותנו. אבל מי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, הוא יכול להרגיש מתוך הטבע מהו רצון הבורא באמת. מה הרצון האמיתי? כי בעשרה מאמרות נברא עולם, ובתוך המציאות הטבעית יש גם נקודה של הדרכה אלוקית. אם אדם יפקח טוב את עיניו וישמע מאוזניו, אז הוא יראה שם גם מדרגות של קודש.
זה נאמר שאדם מקבל מכה שפשפש במעשיו, מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו.
כל דבר מדבר אל האדם. כן, מושיק. מה? נכון, אלוקים, נכון. אז עכשיו בוא נמשיך. אז הוא אומר ככה המהר"ל. כן.
יש גם מוסר טבעי שגם פועל, יש גם מוסר שפועל בצורה הגיונית.
נכון, כי מצד האמת גם הטבע נברא מריבונו של עולם. הטבע,
מוסר אנושי אני מתכוון.
אני אומר גם, ומי ברא את האדם?
לא, ודאי, ודאי, אבל מוסר, לא תמיד בצורה הגיונית, אבל הוא יכול גם לעבוד.
אבל מה שאתה קורא בצדק, המוסר הטבעי והמוסר האנושי, כן, שאתה רואה שיש יש, יש מידה של טוב, יש מידה של צדק, יש מידה של יושר, והאלוהים ברא את האדם ישר. זאת אומרת, זה מעשה השם. הטבע הוא מעשה השם. נכון שיש מסך. נכון שיש דבר שמבדיל בין קודש לחול. אבל בכל זאת, גם במדרגה הטבעית אתה יכול לחוש את המציאות האלוקית. אז מה הפלא שבאמת יש מידת מוסר באדם ומידה מוסרית מסוימת גם בטבע? מה הפלא? הפלא פה בפי האתון, שהוא הופך להיות גלוי, שהוא הופך להיות חשוף. המוסר הטבעי והמוסר האנושי מחייב את האדם להיות נאמן לקריאת הכיוון שהוא מקבל מבריאתו. אבל לפעמים הטבע פותח את הווילון ואומר לאדם, רק רגע, אני בא להעיד שריבונו של עולם ברא אותי. אני לא רק חומר, אני לא רק חמור, אני לא רק חומר. גם אני מדבר, גם החומר מדבר. פי האתון, זה האתון, חמור, זה נחשב למדרגה מאוד פחותה, החמור. אבל מצד האמת, בו מסתתר סוד מאוד גדול. מתוך זה דיבור יכול לצאת. אם היינו, אם אנחנו מכשירים את עצמנו כמו שצריך, אנחנו נוכל לשמוע מתוך המציאות החומרית דבר השם. ומה שכתוב פה, פי האתון, זה הכוונה. זה האפשרות למפגש, כן? לכן זה נמצא על הגבול שבין העולמות. הדברים האלה נבראו על הגבול שבין העולמות. בין העולם הטבעי לבין העולם של הקודש. יש חול שהוא מסתיר את המציאות האלוקית. יש קודש שהוא לגמרי מגלה את המציאות האלוקית. ויש דבר ביניים שהוא תלוי בזמנים, באדם, במקום ובזמן. שפתאום אתה מרגיש שאין פה רק חול, אין פה רק חומר. יש הרבה מעבר. הגשר הזה זה בין השמשות של ערב שבת. זה מה שמסביר המהר"ל. כן. כן. בקיצור, אתה שואל, האם הכוונה היא שהעולם הטבע קופץ מדרגה והוא הופך להיות משכיל, ואז הוא נוהג, הוא בר דעת, ואז הוא הופך להיות נוהג לפי הצדק, היושר, האתון לא נותן לבלעם להתקדם, למה? כי זה לא צודק שהוא יתקדם כדי ללכת לקלל. או, האם הקדוש ברוך הוא בא ומשתלט ושם הצידה את הטבע, כן? ואומר, רבותיי, אין פה טבע עכשיו. יש פה משהו אחר לגמרי. נו, מזה שאנחנו עכשיו לומדים שנברא בין השמשות פי האתון. איזה תשובה זה נותן לשאלה שלך? נכון. זה מצד האמת, זה מפגיש את שני הדברים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כן, מכשיר מציאות מסוימת בטבע, שהיא הופכת להיות ברת דעת. המדרגה השלמה זה שהכל פועל מתוך דעת. הכל.
זה לא
שהקדוש
ברוך הוא אוטם את אוזנינו מלשמוע את... כמו ש...
אז למה צריך לברוא את פי האתון? אם כל החמורים מדברים, יוסף, אז למה צריך לברוא את פי האתון? אם כל החמורים, אז מספיק שהקדוש ברוך הוא יפתח את האוזניים של בלעם. לא. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא משחרר את המדרגה הזאת, שגם בטבע יש אפשרות של הופעת דעת. הברוך ש... אבל מה משחרר את המדרגה הזאת? שגם הטבע הופך להיות בר דעת. מה משחרר? הופעת השם. ככל שהופעת השם היא יותר ברורה ויותר גלויה, אז הכל מתחיל לפעול מתוך דעת. או מה שפתאום אנחנו רואים בעולם, שדברים מתחילים לפעול מתוך דעת, זה בגלל שהדעת מופיעה בעולם. דעת השם. ככל שדעת השם מתרבה בעולם, הכל יפעל מתוך דעת. ומעלה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. זה המצב העתידי. המצב העתידי שהופעת השם בעולם תהיה הרבה יותר ברורה והרבה יותר גלויה, ונערו אליו כל הגויים, ומתוך זה גם דברים שלפני זה לא פעלו מתוך דעת, יתחילו לפעול מתוך דעת. כי הופעת השם היא מעוררת דעת. כשאנחנו הלכנו להר סיני, והקדוש ברוך הוא נתגלה על הר סיני, מה קרה? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו מבינים, כולנו יודעים את התורה. מה קרה? בגלל שיש הופעת דעת השם בעולם, אז ברור שאנחנו גם מתעלים מתוך זה.